ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואת יודעת, אני נמצא בתקופה ורד, עורך דין ורד, אבל את שונאת שאני אומר את זה. אני נמצא בתקופה שבדיוק פתחתי קורס במודיעין, ואני מלמד את כל הדברים, וזה כאילו תפור, ואני הולך לפתוח קורס בראשון לראשון, 24. וזה כאילו תפור הנושא הזה לתוך הקורס. אז אנחנו הולכים לדבר היום על הסחירויות, ואני חושב שאין זמן נכון מזה חוץ מהקורס, אין זמן נכון לזה, בגלל שאנחנו מקליטים בתקופה של מלחמה, עם המון מקרים, כמו שככה ידעו מתי אנחנו הקלטנו, כמו המקרים שאנשים שנרצחו ושאירו פתאום דירה, או כאלה שנחטפו ופתאום יש להם לשלם שכר דירה, ומה המשמעויות של הדברים. אבל אני חושב שנושא הסחירויות בכלל, הוא נושא, הוא די מורכב, אנשים מקלים בו ראש, מאוד מקלים בו ראש, כולם גיבורים, כולם עושים חוזים לבד, אני גם חטאתי בזה. ושישבנו בביז, בעסקים עושים עסקים, ודיברת על זה, אני חושב שעטתי עלייך מיד, ואני כל כך שמח שעלית, אז אני מארח פה את ורד בוארון, שהגיעה אלינו ממודיעין.
נכון.
ובשביל מה אני אציג אותך? היא כבר מומחית, מביז, איך מציגים את עצמה. אז בואי תגידי לכולם מי זאת ורד בוארון, מי זאת עורך דין ורד בוארון, ומשם בואו נתפוס את הנושא הזה, שאני חושב שחשוב מאוד שיקשיבו לו, גם אלה שמזכירים וגם אלו שסוחרים. אז מי זאת ורד בוארון?
אז קודם תודה על ההזמנה. אני עורך הדין כבר מעל 20 שנה. עיקר העיסוק שלי הוא בנדלן. בשנים הראשונות הצגתי כעורך הדין חיצונית בנקים המובילים בישראל, כך שמרבית העבודה הייתה בתחום חדלות הפירעון, כינוסים, מחירות כפויות. ונחשפתי לכל תחום הנדלן באמת ברמות הגבוהות שלו, כלומר עסקאות מורכבות, משקים, נחלות, כל עסקה היינו מלווים על ידי מומחי מס, על ידי שמאים המובילים בארץ. אז הייתה לי גישה באמת להמון מידע בתחום הנדלן, שלא לכל עורכי הדין יש כזאת הזדמנות להגיע למאגרי ידע כל כך גדולים. וב-2013 יצאתי לעצמאות. אני מנהלת שני סניפים של משרד עורכי דין, אחד במודיעין ואחד ברחובות, עם שותפה, עורכי דין שירה מויאל. וזה תחום העיסוק שלנו, בעיקר נדלן.
אז יכולנו לדבר, כמו שאת מבינה, על הרבה דברים, ואולי בהזדמנות נעשה גם איזה פודקאסט על נחלות, שהוא מאוד מאוד חשוב.
כן, עסקאות מורכבות.
ואני רוצה לקחת אותך דווקא לא בסדר, שאת יודעת, זה לא סוד, אנשים יודעים שאני מתכונן לפגישה. אני רוצה לקחת אותך להתחלה. אנשים עושים חוזים לסחירויות לבד. הולכים ולוקחים את החוזים של סטימצקי, אנשים לוקחים ובונים חוזים, אני כל הזמן רואה שמעבירים חוזים, אני הרי בכל הקבוצות של הנדלן. למה אני צריך עורך דין?
תראה, באינטרנט יש המון דוגמאות לחוזים, לא רואים בכלל. שיכולים לתת מענה לרוב המקרים. אני כעורך הדין, כשאני מקבלת את ייצוג בכזו עסקה, דבר ראשון שאני אומרת ללקוחות, תפנו אליי את כל המתעניינים שנראים לכם טובים. אני לא מקבלת רק אחד, אני מקבלת גם 3-4 מתעניינים, ואני מסננת אותם. ולפעמים מספיקה לי שיחה אחת, בגלל הניסיון העשיר שלי בתחום, לדעת מי יהיה סוחר טוב ומי לא יהיה סוחר טוב. אני לא בטוחה הידע המקצועי שלי הוא דווקא נותן לי את היתרון היחסי היום, אלא דווקא הבחינה של האנשים שנמצאים מולי. מעבר לזה שאני לא מתביישת ולא מפחדת לבקש תלושי שכר, לבקש הסמכתאות, לבקש אישורי העסקה, לדבר עם הערבים, לבקש גם מהם, לוודא שהם מגיעים וחותמים בפניי על המסמכי ערבות. כי הרבה פעמים אנשים מחתימים ערבים באמצעות הסוחר, והם בכלל לא ראו אותו ולא יודעים שהוא יודע על מה הוא חותם.
אסון.
ואחר כך הסוחר יכול להגיד, רגע, זה לא חתימתי, לך תוכיח
שוב. הערב.
הערב, סליחה, נכון. בקיצור, את הדברים האלה
אני רוצה... זה דרך אגב, זה כלל שאני חושב שחשוב שנדגיש, את אמרת, את בלעת את זה, זה דבר שהוא כל כך חשוב, בחיים אל תחתימו מישהו בלי לראות אותו בעיניים.
לגמרי. ולהסביר לו על מה הוא חותם.
במקסימום שילך לעורך דין, שעורך דין יאשר את החתימה שלו, ויכתוב, יכול להיות שלמשל יש הורים מבוגרים שלא יכולים לבוא, והם גרים רחוק.
נכון.
שיבוא אליהם עורך דין הביתה, יחתים אותם ויאשר בחתימה, זה מקובל.
נכון, נכון לגמרי. אז גם מהבחינה הזו, יתרון של עורך דין שהוא עובד מסודר. הוא לא מקצר תהליכים. הוא מבין את המשמעות של כל פעולה. מעבר לזה שיש באמת חוזים שבאמת צריכים עורך דין. למשל, קנית דירת השקעה מקבלן, קיבלת מפתח, והנה שנת הבדק, רטיבות מהשכנים, סדקים שצריך לסגור. בא סוחר ואומר, לא בא לי לפתוח עכשיו את הבית, להפסיד יום עבודה ולשמור על העובדים של הקבלן. אבל כשאתה מזכיר דירת השקעה, אתה חייב לוודא שזה כתוב בתוך החוזה. שידוע לסוחר שזו דירה חדשה ושיש תקופת בדק ושיהיו תיקונים. אז כל הדברים האלה צריכים להיות. אז כן, יש לנו ערך מוסף כעורכי דין, איך אומרים, לתפור את החליפה המדויקת למקרה, אבל כחוזה חוזה, יש הרבה חוזים טובים ברשת.
אני רוצה כאן להרחיב את זה למשהו, ואנחנו לא הולכים לדון על זה. את יודעת, הנטייה של הציבור זה להיות עורך דין של עצמו. אנשים עושים לא עלינו זיכרון דברים.
וואי, זה קטסטרופה.
ואני שמח על הפרצוף, וחבל שרואים את זה רק אלה שרואים אותך ביוטיוב, וחבל שלא צילמתי את הפרצוף שלך, שאמרתי את המילה זיכרון דברים. ואני, שאני חושב שעם הניסיון שלי, אני יכול לכתוב חוזים יותר טוב מחלק מעורכי הדין. אני לא מעז לעשות חוזה לבד. אני הולך למי שלמד, וזו אמנותו, ויודע להגן, הרי מה היתרון? להגן גם על מה שאתה כותב. והנושאים של הדברים המיוחדים. בואו, אנחנו צריכים להבין, עורך דין שכתב לנו את הדברים המיוחדים האלה, ואת אמרת כאן, רק לקח סעיף מאוד מאוד קטן, בעצם יודע לשמור עלינו, שלא ניתקע אחר כך. אז אני רוצה לשאול אותך ולהקשות אלייך. יש חוק. אני א', אשמח אם תסבירי לי איזה חוק עומד לטובת הסוחרים והמזכירים, וב', למה אני צריך בכלל לחתום חוזה? אני אתן את הדירה שלי, אכתוב איזה כמה מילים על נייר, החוק מגן עליי, למה אני לא יכול לפעול לפי זה?
אז קודם כל, החוק הרלוונטי הוא חוק הסחירות והשאילה. זה חוק עתיק יומין. ב-2017 בוצע תיקון לחוק, שבזמנו התקשורת קרא לו חוק סחירות הוגנת. זה לא חוק נפרד, זה פרק בתוך החוק, שמתייחס לתנאי סחירות של דירת מגורים, ושם באמת יש הגנות לסוחר והוראות למזכיר, איזה דברים הוא צריך לתת ואיזה לא, ומה על חשבונו ומה לא. והתיקון הזה לחוק נוצר בגלל פערי כוחות לאורך השנים, בין מזכירים לסוחרים, שהמזכירים מאוד חזקים, וסוחרים הרבה פעמים בעמדה מוחלשת. עכשיו, נאמר ואתה מזכיר דירה לא לפי חוזה, ולא משלמים לך. איך אתה גובה את הכסף? מכוח מה? ופה נכנס החוזה עצמו שקובע איזה ביטחונות יש לך, איזה התחייבויות עם התחייבויות עיקריות, באיזה שלב אתה יכול לבטל את החוזה ולפנות, באיזה שלב לא, על איזה הפרות הן עיקריות קוראים לזה, ואז בעצם מקנות לך זכויות מיוחדות כמי שנפגע.
אז כן, בעצם... אז בואי ניקח, אנחנו תכף נתקוף נושא.
כן.
בואי ניקח, אז נתחיל דווקא, איך יש הרי סעיפים, יש סעיפים שחייבים לכתוב אותם בחוזה, ויש סעיפים שהחוק מגן עליי גם אם לא רשמתי אותם. איך זה עובד?
תראה, כעורך הדין אני כבר עובדת עם טמפלט מלא שמתייחס להכל, לכל הנושאים, גם כאלה שכתובים בחוק וגם כאלה שלא.
זאת אומרת, את אומרת, זה לא משנה אם זה כתוב או לא, אני כותבת.
אני כותבת בכל מקרה. אני חושבת ש... שאתה לא יכול היום לעשות עסקת שכירות במספח בכתב. בכל מקרה, חוק המקרקעין קובע שכל עסקה צריכה להיות...
לא, זה ברור, זה ברור שחייבים.
ואם כבר כותבים, אז הדברים העיקריים בוודאי שיש איזה זהות הנכס, התקופה, דמי השכירות לאותה התקופה, אם יש הצמדות, אין הצמדות, זה דברים מסחרים שחייבים להופיע. מה הזכות שכירות כוללת? גם את המחסן, גם את החנייה, בלי המחסן, בלי החנייה.
זאת אומרת, כל מה שרשום בצמידות לנכס לפי בית משותף או נסח,
כן.
חייבים לציין אם זה כלול או לא כלול.
נכון, נכון.
אוקיי.
מה שקבוע בחוק ולא חייבים לציין, זה אחריות למצב הפיזי למשל, אם יש תקלות, מי אחראי על איזה תקלה? בדרך כלל זה מה שנקרא, הסוחר משתמש שימוש סביר, רגיל, מקובל, ויש תקלות, אז המזכיר יתקן אותם, ואם הוא עשה משהו שהוא לא סביר, אז הוא יישא באחריות. אז זה דברים שכתובים בחוק. עדיין אני תמיד מאמצת את הוראות החוק לתוך ההסכמים שלי. ביטחונות זה משהו שהוא
ספציפי. לפני הביטחונות, מה קורה? הרי אם היום הסוחר, צריך לשלם לי משהו, אני, יש לי כסף שאני קיבלתי ממנו, יש לי כספים, צ'קים שקיבלתי, תכף אני רוצה שנדבר על התשלומים ועל הביטחונות, זה נושא מאוד חשוב, וההבדלים בין הביטחונות. מה קורה אם אני המזכיר ואני לא מתקן היום לדייר את, את הנכס?
אז החוק מאפשר לך בעצם להטריע. על כך, ואז לתקן ולקזז מדמי השכירות.
אבל הצ'קים אצלי, אני המזכיר.
בדיוק, בפועל החוק הזה לא באמת ישים, הוא לא פרקטי. אנשים רוצים כבר להישאר בדירה לטווח ארוך. מאוד מפחדים שבנקודת חידוש הבאה זה יתנקם בהם. אז הם חושבים פעמיים לנצל את הזכויות מכוח החוק הזה. יש אפשרות, כמו שאמרתי, לבטל את הצ'ק ולתת במקומו, נאמר על ההפרש, אבל... ברגע שהמזכיר מחזיק בידיו צ'ק, הוא יכול להגיד, לא תיקנת טוב, או לא היית צריך לתקן, או זה לא חל עליי, מתחילים ויכוחים, ואף סוחר לא רוצה להיכנס לויכוחים עם המזכיר שלו.
אז את אומרת שגם הסוחר כדאי שיקח עורך דין? שהוא סוחר דירה?
תמיד. זה בטח. הסוחר יותר חשוב.
את מוכנה לצעוק את זה?
ברור.
אני לא זוכר שראיתי דבר כזה.
אני חושבת שזה סופר חשוב. ממש. זה, אתה סוחר, אתה בעמדה החלשה. הנקודה הכי חזקה שלך במסע ומתן זה שנייה לפני החתימה. חתמת, זהו, המצב שלך במסע ומתן הוא כבר יורד. אתה הכי חזק שנייה לפני חתימה. אז זה הזמן שלך לבקש. אם אתה רואה שהמזגן לא משהו, אז אתה אומר, אוקיי, סתם לדוגמה, ניתן דוגמה. החוק מתייחס לתיקון דחוף. מה זה תיקון דחוף? לא כתוב. כתוב תיקון שמאפשר שימוש סביר בדירה. את זה צריך לתקן תוך 3 ימים. מזגן זה דחוף? זה לא דחוף. אפשר בלי מזגן כמה ימים.
מצד שני, מקום שחם על האיסטר.
נכון. אז אם אתה מיוצג ואתה סוחר, אתה אומר, רגע, נכון שכתוב בחוק שתיקון דחוף תוך 3 ימים. רוצה שיהיה רשום מפורשות שתקלה במזגן תחשב כדחופה.
זאת אומרת שהחוק שכח לקחת עורך דין, ולקחת ולפרט מהם הדברים הדחופים, שזה נכון. צנרת, זה נכון. חשמל, זה מזגן, לא פרטו
דברים,
לנו את זה.
יש דברים שהם כן, הם בסיסיים, כמו למשל ביוב, ניקוז, דברים כאלה צריכים להיות תקינים.
אז אני לוקח ממך...
אבל מזגן זה סוג של
אז אני לוקח, כזה. אז אני לוקח ממך, שלמעשה, והנה אני לומד, בחוזה תכתוב, אתה תכתוב, מה, את ההגדרה, יש דברים דחופים? תכתוב, זה הדברים שהם דברים שהם דחופים.
נכון. הם,
עליהם זה הפרה אם אנחנו לא עושים, עליהם מגיע לך. זה דברים שהם תיקונים רגילים שבעל בית צריך לעשות, וגם הפוך. אז זה פירוט שאני לא חושב שמישהו עושה אותו.
כשמגיעים לעורך דין שהוא מהתחום, אז הוא צריך לתת שירות כזה ולשאול מה חשוב לך. הרבה פעמים יש ענייני סורגים שאתה רוצה להתקין, כי יש לך ילדים קטנים, בדירה אין סורגים. אז איך זה בא לידי ביטוי בהחזרים אולי חלק השתתפות של הבעל דירה? דברים כאלה, אתה שואל את הסוחר, מה חשוב לך שיהיה בחוזה כשאתה מייצג אותו, ואז אתה מביא את זה לידי ביטוי.
את יודעת, אחד מסעיפי המחלוקת, אני חושב שזה המקרה שדייר רוצה לעזוב, או שבעל דירה רוצה להוציא את הדייר, מה קורה אז?
אז פה יש טעות רווחת אצל מי שהם לא ככה מהתחום. למעשה, החוק הסחירות מאפשר לך למצוא סוחר חליפי, והמזכיר חייב להסכים, אלא אם כן יש איזה נסיבות ענייניות שבגללם הוא מסרב.
ואם לא רשמתי את זה בחוזה?
גם אם לא רשום בחוזה, החוק חל. והרבה אנשים טועים לחשוב שאם הם לא קבעו במפורש בתוך ההסכם שאפשר למצוא דייר חליפי, אז אי אפשר. וזה לא נכון, אפשר, מה שקשור לדירות מגורים, במסחרי זה לא הדין, אבל בדירות מגורים אפשר, ואפשר להיאבק על זה. ואם לוקחים עורך דין אסרטיבי שכותב מכתבי התראה ואומר, מצאנו סוחר כזה וכזה, הוא מרוויח בסדר, הוא מקובל, תאשר אותו, אז הרבה פעמים המזכיר יתקפל.
זאת אומרת, באיזה תנאי המזכיר יכול להגיד, לא רוצה את הדייר הזה?
אז אין בדיוק, בחוק עצמו אין בדיוק את התנאים, כתוב איזושהי אמירה כללית שזה צריך להיות מנימוקים סבירים. בפסיקה, כל עוד האדם שאתה מביא מבחינת ביטחונות, מבחינת הכנסות, דומה למי שאתה, הוא אמור להסכים. זה סוג של ווין ווין, זה נהנה וזה לא חסר. אתה יוצא, נכנס במקומך, בעל נכס מקבל את הכסף שלו בסופו של דבר. מה זה משנה לו ממי?
בעל הנכס לא יכול להקשות בתנאים שלו במצב הזה, נכון? הוא לא יכול להגיד, אני רוצה יותר סחירות אם מתחלק
לא,
דייר.
לא, לא, לתקופה הזו לא. ויותר מזה גם, לפעמים אני ממליצה לסוחרים בסיטואציה הזו, להכניס את הדייר החליפי בפחות ולספוג רק את ההפרש. כלומר, שאם אתה שילמת 3,000 שקלים לדירה, ומצאת סוחר שמסכים להיכנס ליתרת הזמן רק ב-2,000, עדיף לך להכניס אותו אם אתה צריך לצאת ולשלם את ההפרש את ה-1,000, מאשר באמת להיכנס לבעיה.
כן, אבל אני, את אומרת כאן משהו שהוא לא, לא, הוא לא טוב לי. אם אני מזכיר את הדירה ואת הכנס סוחר של 2,000, למעשה זה נכון, טוב לנו עד סוף תקופת הסחירות הראשונה. נכון, אנחנו אדישים בתקופה הזאת,
נכון.
אנחנו מקבלים את הסכום המלא, אבל למעשה הכנסת לנו דייר לתקופה קצרה, שדרך אגב, אני תכף רוצה לשאול בקטע הזה איך זה עומד מול רשויות, כדי שהרשות תסכים להעביר על שמו את החוזה, זה צריך להיות ל-12 חודשים.
נכון.
אז
נכון.
יש לנו פה בעיה, נכון. יש לנו פה בעיה. ולמעשה, אם הוא שילם 2,000, ואני הזכרתי ב-3,000, איפה אני עומד מולו ביום שנגמר החוזה? זאת אומרת, אני בעצם לקחתי דייר לזמן קצוב, אז יש לי פה, אני דווקא, והנה, יש לי כאן שאלה, איך אני נוהג בו מול הרשויות? אני לא מוכן שבגלל שהוא רק חצי שנה או 3 חודשים או זמני, אני לא מוכן שזה יחזור אליי. איך אני עושה את זה? מה, אני משאיר את זה על הדייר ההוא שהוא יישא בזה עד סוף תקופת הסחירות?
אז זה כבר תנאי באמת למסע ומתן בין הצדדים. כי אם יש הסכמה של החלפה, אפשר כבר להסכים על הכל. אז כן, אפשר לומר שהסוחר לא יצא לגמרי, אלא ייקח על עצמו את ההתחייבות הזו אם תהיה בעיה. אפשר לקבוע שהביטחונות של הסוחר היוצא יישארו עוד קצת. אפשר באמת להגיע לכל מיני הסכמות. אבל ברגע שמסתיים החוזה הקצר, זאת אומרת, השלמת יתרת זמן סחירות, זהו, הסוחר אין לו יותר מעמד, הוא צריך לצאת, אלא אם כן הגעתם להסכמה אחרת.
יפה, אז מפה אני רוצה ללכת לצד שבעצם שומר עליי, וזה הביטחונות.
נכון.
אני חושב שאחד הדברים שהוא בעייתי מאוד מול סוחרים, זה ההגנות שלי, ואני חושב שבמקום הזה, זה לא רק הביטחונות, איך אני דואג לקבל את הביטחונות? זאת אומרת, איך אני כותב בחוזה את זה נכון, ובאמת בשביל זה צריך את עורכי דין, איזה סעיפים מכסים הביטחונות, מתי אני יכול לקבל את הכסף, איך אני יכול לקבל את הכסף. אז בואי תקחי אותי במסלול, מהצ'קים שאני מקבל, דרך הצ'קי ביטחון והשטר ביטחון, בואי תגידי לי את מה אני לוקח ומה נכון לי לקחת.
אז אני תמיד קובעת לכל עסקת סחירות את הביטחונות, אחרי שאני מדברת עם הסוחרים הפוטנציאליים. אני קודם כל מקבלת מידע על ההכנסות שלהם, ככל שיש להם ותק יותר בעבודה, ככל שהשכר שלהם הוא הרבה מעל השכר המוגן, כי יש שכר בסיסי שהוא מוגן על ידי חוק, ואז אם נכנסת חלילה להליך של הוצאה לפועל, אז יכולת הגבייה שלך היא נמוכה. אז אני מחפשת באמת סוחרים עם הכנסה טובה. אני פחות בוא נאמר ככה, מי שלמשל יגיד לי שהוא עצמאי, יש עם זה קושי, כי גם אם תנהל נגדו הליכי גבייה, אתה לא יודע את רשימת הלקוחות שלו. לקוחות של עצמאים הם משתנים. וכל הרעיון הוא שיהיה לך איפה להטיל עיכול, כדי לגבות כסף שהוא לא שילם.
הנה, זה כבר החשיבה, שעורך דין, זה ההבדל בינך ובין נכון. מי שעושה, שאת חושבת, אנחנו בשירות הביטחון, היינו קוראים לזה אם זה בגיצי בלי, האם זה יעמוד בבגץ מה שאנחנו עושים. את בודקת אם זה ילך להוצאה לפועל.
נכון, כי אם אני מזמינה עצמאי להוצאה לפועל, ואומרת לו, מה ההכנסות שלך? והוא אומר, אין לי הכנסות. אתה לא יכול לאמת אותו עם כלום, כי אם הוא לא מדווח לרשויות המס, או לא מדווח לרואי חשבון שלו, רשימת לקוחות, יש לך בעיה. אבל אדם שכיר שכבר עובד מספר שנים באותו מקום, קופות הגמל שלו מופיעות בתוך התלוש שלו, בדרך כלל יש קרן השתלמות, דברים כאלה, אז יש איפה להטיל עיכול, אתה גם יודע איפה הוא מתפרנס, פחות או יותר, גם אם הוא ותיק, אז זה כבר מעיד ככה על איזושהי התנהלות נורמטיבית. אז קודם כל אני בודק את הסוחרים, וככל שהסוחרים יותר איתנים פיננסית, אני אבקש מהם פחות ביטחונות. ככל שהם פחות זוג סטודנטים, אני אבקש ערבויות של, נאמר, בני משפחה, פיקדון כספי כלשהו.
שתף, אני רוצה לדבר איתך על משמעות הערב, איפה הוא חייב ואיפה מסדרים את זה. אז יש לנו את הצ'קים שאנחנו לוקחים, את הצ'קים החודשיים.
נכון.
נגיד אני לוקח היום, אני מזכיר דירה, ואומר לי דייר, לי יש את זה, שהוא רוצה לעשות הוראת קבע. האם אני צריך לקחת צ'ק או לא צריך לקחת צ'ק?
אני בדעה שצ'ק הוא נייר. אם אין מאחוריו כסף ואין מאחוריו אמירה, הוא נייר. בדיוק כמו החוזה שהוא גם נייר. כלומר, הגישה שלך להוצאה לפועל היא גישה, או לבית משפט, להליכי גבייה.
אבל הוא נייר שיש לו, שהוא מסמך בשביל לפנות אליו.
אז אני אומרת, היא גישה, היום יש כל מיני מסלולים מקוצרים בהוצאה לפועל עם חוזים, אז כמו שיש לך את החוזה, שזה התחייבות לשלם, הצ'ק הוא התחייבות לשלם. ולכן אני לא הייתי מתעקשת על הוראת קבע, אז אמצעי התשלום מבחינתי הוא לשיקול דעתו.
לי פתאום דייר החליט, פתאום מצלצל אליי המנהל בנק שלו, נל סניף, אומר לי, יש כאן דייר, רוצה לעשות לך הוראת קבע. אתה מוכן? אמרתי, כן, עשה הוראת קבע.
מצוין, תענוג. כן. אתה יכול להחזיק אם אתה מרגיש שאתה רוצה איזשהו מסמך, שטר חוב, שזה בעצם המקבילה של צ'ק, שבו הוא מתחייב לשלם את, נאמר, את השכירות לכל השנה, ואם הוא לא יעמוד בתנאי, בהוראת קבע, הוא לא יעביר כסף, יש לך את אותו...
ואת השטר חוב הזה, נכון שעשינו גם עם חברה שלנו, עם לילך סנג'רו, עשינו פרק ממש על זה, אז כדאי גם להקשיב לזה, אבל השטר חוב, איך אני גובה אותו?
אז הוא בדיוק, הוא מסמך, הוא התחייבות לשלם, זה לא כסף. אם זה, אם חלילה יש בעיה, צריך ללכת להליכי גבייה בהוצאה לפועל. שוב, אם אתה מראש מוכן עם ערבים מספיק טובים ואנשים נורמטיביים, אתה לא תגיע לשם בכלל.
אז עכשיו, הרוב לוקחים צ'ק ביטחון. נכון. אנחנו לוקחים צ'ק של 3 חודשים, והקפדנים רושמים עליו לביטחון בלבד. מה המשמעות?
לא, זה התחייבות לשלם, זה חסר משמעות.
איך אני יכול לגבות את
הכסף הזה? זאת אומרת, בפרקטיקה, סליחה, אם אני מתייחסת לפן המשפטי, אז זה צ'ק ביטחון שצריך להוכיח שהתקיימו התנאים, שבשבילו אפשר להפעיל אותו.
אני יכול להפעיל אותו אז דרך הוצאה לפועל או דרך בית משפט?
דרך הוצאה לפועל, אין שום בעיה.
אוקיי. עכשיו, כדי שאני אדע מתי מותר לי להפעיל, איך אני בתוך החוזה רושם מתי מותר לי להפעיל את הצ'ק הזה?
אז בעניין הזה, חוק הסחירות, התיקון שבוצע, מתייחס באמת לנושאים שעליהם אפשר להפעיל את הביטחונות. אז אי פינוי בזמן, אי תשלום מסחירות, הפרה של התחייבויות מסוימות כספיות שנוגעות להסכם. ועם זה אתה הולך באמת, ברגע שיש איזושהי הפרה, אתה מוציא מכתב התראה מסודר, עם ימי תיקון, בדרך כלל כתוב בחוזה, תוך 7 ימים או תוך 14 יום, לא משנה. ואם הסוחר לא מתקן, אז אתה כבר ניגש להפעיל את הביטחונות. כמובן שכל פנייה לסוחר צריך לעשות עם העתק לערבים, להסביר להם שהם גם צפויים להליכי גבייה. שטר חוב אפשר להחתים גם את הערבים עליו, כלומר מעבר לזה שיש כתב ערבות שצמוד לחוזה הסחירות, אפשר גם להחתים אותם על השטר, ואז הפנייה להוצאה לפועל היא כבר פותחים את התיק נגד כולם.
אז באמת בוא ניכנס לערב. מגיע הערב, יש לנו הרבה פעמים ויכוחים, להביא את הערב, לא להביא את הערב, איפה להחתים אותו, איך להחתים אותו, אז אני אשמח אם תגידי, אבל מה האחריות של הערב? עד איפה אפשר להגיע איתו?
אז בגלל שאני, כמו שאמרתי, הרבה שנים עסקתי בחדלות הפירעון, כתב ערבות זה משהו שאני יכולה לדקלם לך מתחילתו ועד סופו בעל פה. הערבויות שאני מכינה הן ערבויות, זה נקרא ערבות מתמדת, בלתי מוגבלת בסכום, כלומר ערבות לכל התחייבויות, ללא מגבלה. אני עומדת על זה. אם יש לי ערב מוגבל בסכום, יהיה צריך חיזוק ביטחונות אחרים, כלומר אולי פיקדון כספי או משהו אחר.
מה פירוש ערב מוגבל בסכום?
זאת אומרת שהערב, אתה בא לערב ואתה אומר, תקשיב, תראה, זה חוזה שכירות שהולך להיחתם. הערב מקבל העתק מההסכם, יודע למה הוא נכנס. אם חלילה הסוחר לא יקיים איזה מההתחייבויות שלו, אתה נכנס בנעליו, אתה תשלם.
על כל החוזה, לא משנה מה.
על הכל, לא מעניין אותי, כן. ואני תמיד מוודא שהסוחר ייפגש איתי, ואם לא, אז עם עורך דין אחר באמת מהתחום, שיוכל לאשר שהוא יסביר לו וראה אותו וזיהה אותו.
זאת אומרת, בואי נצעק את זה, אני לא נותן את החוזה לדייר, ואומר לו, לך תחתים את אבא בבית.
בשום פנים ואופן.
הוא יחתום מולנו.
הוא יחתום מולי, גם אם זה אומר שאני נסעתי ליבנה או לערים אחרות ונסעתי, כדי לתקף את הכתב ערבות הזה.
או שיחתום מול עורך דין שמאמת כן, את החתימה שלו, כמו שעושים בהרבה מצבים.
נכון, אבל אני אעדיף שזה יהיה אני.
ברור, אין ספק.
כי אז אני יודעת שהסברתי, ואם יש שאלה או משהו כזה.
ואיך את בודקת את הערב כמו את הדייר?
כן, אני מבקשת תלושי שכר. שוב, אני בודקת... פה אני קצת יותר גמישה עם עצמאים, כלומר, אז אני אבקש אישור רואה חשבון על הכנסות. ואם אני רואה ערב שמכניס באופן קבוע הכנסות כעצמאי ברף מסוים, אז אני אהיה רגועה.
אני יכול להגיד לך שאנחנו פעם החתמנו חוזה, מישהי, נערה עובדת מה שנקרא, והביאה לנו את הערב שלה, שהיה בעלה לשעבר, בכניסה, את אומרת, למפגש איתו, לפני שאנחנו מבקשים בכלל דברים, לראות הכנסות והכל, לקחתי את הצ'ק שהוא הביא לי כערב, שנייה בבנק ישראל.
נכון, אנחנו בודקים.
ומצאתי שהצ'ק מוגבל.
כן.
ואז אחרי צהריים... היא הביאה שני ערבים אחרים, שדרך אגב, זה היה הפעם היחידה בחיים שזה קרה לי, שני בריוני קסקסים כאלה, שכמעט ברחתי, אבל בסוף נשארתי, ובאמת שהיא לא שילמה.
כן.
צלצלתי לערב, אחרי 20 דקות הייתי בחיפה, אחרי 20 דקות הוא נעמד עם האוטו שלי לידי, הביא לי את הכסף במקומה, אמר מי פה בעיה שלי. זה עוד לא קרה לי דבר כזה, אבל צריכים גם לדעת את מי מחתימים ערב.
אנחנו באמת בודקים בכל המאגרים שהם פתוחים לנו. בנק ישראל, הכונס הרשמי שבודק בעצם הליכי פושט הרגל וכאלה. לנו יש גם מנוי בנבו, ואתה יכול להכניס את השם הפרטי ולראות אם יש פסקי דין. כבר יצא לי, אגב, למצוא סוחרים עם פסקי דין ולשאול אותם במה מדובר. ולבקש הסברים, ואם ההסברים לא לסביעות רצוני, אז אנחנו לא מאשרים אותם.
טוב, אני אשאל אותך גם עוד שאלה. אני, אחד הדברים שאני נוהג לעשות, הרי אנחנו חותמים הרבה עם, בייחוד אנחנו בחיפה וזה, אנחנו חותמים עם משפחות, עם משפחות רוסיות, לא כולם מדוברי עברית, עם ערבים, לא כולם קוראים עברית. אני נוהג להביא מתרגם מטעמם. לא צריך להיות מתורגמן של חבר,
כן.
המתרגמים או מישהו, ואני מחתים אותו. מה המשמעות? א', אם אני עושה נכון, ב', מה המשמעות מבחינת החוק?
חשוב מאוד מה שאתה עושה. יש טענה שנקראת לא נעשה דבר, non est factum נראה לי, קוראים לזה בלטינית, שזה אומר שכשאני חתמתי לא הבנתי על מה אני חותם. וזאת טענה שהרבה פעמים מעלים בדיעבד כשיש הסתפחות. וכדי למנוע את העלאת הטענה הזו, באמת צריך לוודא שהחותם מולך מבין על מה הוא חותם. ואם יש לך נוכחות של אדם שלישי שאין לו עניין בסיטואציה, כמו שאתה אומר, מתרגם, הוא לא אכפת לו עכשיו, הוא לא מנסה להפיל אף אחד. והוא יושב ואומר, אני הסברתי, אני תרגמתי והוא הסכים, וידע על מה הוא חותם, אז כבר...
כשאני מחתים את המתרגם, א', דרך אגב, אני מקפיד, תגידי לי אם אני צודק, לא להביא מתרגם מטעמי, שהוא לא יגיד שזה מישהו שאמר מה שאני רוצה, כן. אלא אני מביא מישהו שהוא מביא לי, אוקיי? ושתיים, אני ממש לוקח תעודת זהות, מצלם אותה, מצרף אותה למסמכים, לנספחים של החוזה, ומחתים אותו, אני זה וזה, אני הקראתי את כל החוזה, הסברתי לו את כל הסעיפים, הוא מבין ובגלל זה הוא חתם.
מעולה, זה ממש טוב מה שאתה עושה.
אז אני עושה נכון.
מצוין. יש לך כאן תיעוד שאומר שהוא יודע על מה הוא חותם, ובאמת אם תעלה טענה, לא הבנתי כי זו לא שפת אימי, ניתה לה עוקץ מטענה כזו. כי הנה צד שלישי באמת, כמו שאתה אומר, שאין לו עניין, אומר, אני הסברתי, אני הייתי שם. אני כן אומר, ככה, לצורך הדיון בינינו, שאני לא יודעת אם באמת בית משפט השתכנע שההסבר לא היה טוב, אם תהיה לך זכות תביעה נגד אותו מתרגם. זאת אומרת, כאן אתה גם פותח איזושהי חזית קטנה של כסתך בשבילך, שאומרת, רגע, רגע, אם הוא לא הסביר טוב, הייתה לו כאן אחריות כלפיי, הוא אמר לי שהוא הסביר, ויכול להיות שתוכל לתבוע אותו על הסבר לקוי. אם בית משפט השתכנע שהוא לא מבין באמת רוסית, שהוא רק אמר שהוא יודע רוסית. אני לא זוכרת, היה איזה אירוע שהיה מישהו שעשה שפת סימנים, והסתבר שכל התוכנית בטלוויזיה, הוא עשה סתם תנועות, הוא לא באמת ידע שפת סימנים. אז זה משהו שהתפרסם.
כן, אבל אם הדייר הביא אותו, אם הדייר הביא אותו, וזה אחריות שלו.
אז זה אחריות שלו.
אז זה נגמר.
אני רק אומרת שבעצם אתה עשית לעצמך כאן איזשהו עוד אופציה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. הרי אחד הדברים שעכשיו גר אצלי דייר בדירה, ואין לו כתובת אחרת, זה הנכס שלו. ואני מחתים אותו בכתובת של הנכס. הרי אין זולתה. ולמעשה, אם אני מחר רוצה לבוא, אם הוא בורח, אם הוא עושה משהו, הוא בעצם אין לי כתובת. אני נשאר עם מספר זהות, ולך תביא חוקר פרטי ותתחיל להוציא כסף. ואני מוסיף את האימייל. אני מוסיף את האימייל בחוזה, אני לא רק מוסיף אותו בין לבין, זאת אומרת, בשמות למעלה, אלא ככתובת, יש הרסיף בתוך החוזה, כתובת שכתובת מחייבת לתוך הזה. האם זה תקף?
קודם כל אני אומר ככה. בחוזים שלי יש גם כתובת פיזית. תמיד אצל אחד ההורים או משהו כזה, אני שואלת איזה כתובת
עונים. לא, אני לפעמים חותם עם עולים חדשים שאין לי כתובת, מאיפה להביא להם, מה, ברוסיה?
לא, לא, בסדר, אם אין, אז אין, אבל
אבל מייל יש לכולם. דרך אגב, זה עזר לי דבר הזה.
כן.
הייתה לי דיירת בתקווה, אמיתי, הייתה לי דיירת בתקווה שברחה, היה לי את המייל שלה, הגעתי אליה למייל ומייל עונים.
השאלה היא אם בית משפט יאשר את זה, כי כשאתה פותח תיק, אתה חייב בכל מקרה כתובת פיזית, מייל לא מספיק, ובית המשפט מסתפק גם בכתובת שרשומה במרשם האוכלוסין. כלומר, אתה נכנס לאינטרנט, מזמין את התיעוד
כן, אבל אני לא יכול לעשות לה, אני לא יכול להביא לה את המסמכים, בית משפט רוצה שאני אביא לה את המסמך ליד.
נכון, אבל הרבה פעמים אפשר לעשות תחליף המצאה, שזה אומר שאם לא מצאת אותה בכתובת, אז אתה עושה הדבקה למשל. הדבקה בכתובת הרשומה במשרד הפנים, פלוס בוואטסאפ שני ויים כחולים, או פלוס מייל, כמו שאתה
אז
אומר.
אז וואטסאפ תופס?
לפעמים כן, אבל בית משפט צריך לאשר את זה במיוחד, וצריך להסביר לו למה זה נעשה בצורה הזו. כי רשום בחוזה שככה אתם תנהגו, כי ניסית בכתובת והוא לא נמצא שם. אז כן, מאשרים תחליף
המצאה. ואם הוא עדיין גר בנכס, ואני מתכתב איתו בוואטסאפ, והוא עונה לי והוא מאשר את זה, או איך אמר, סימנים כחולים?
כן. תקנות סדר הדין האזרחי הן לא כל כך מתקדמות. אופציה של וואטסאפ היא לא רשומה בחוק. אז אם אתה באמת מגיע לתהליך של תביעה, בית משפט ירצה שתפעל לפי הספר, ואם אתה חורג מזה, אתה צריך להסביר למה. אז אפשר להוציא שליח, שליח דופק בדלת, מוסר, שלוש פעמים מדביק. זה הפרוצדורה.
טוב, יש שני נושאים עוד שאני ככה סקרן לדבר איתך עליהם. אחד זה נושא שהייתי צריך להתחיל איתו אולי, זה התשלום תיווך, שילום, תשלום למתווך. היום מי זכאי? זאת אומרת, היה שינוי הרי בחוק שאמר שהסוחר לא משלם, אלא אם כן הוא ביקש ממתווך, הוא שכר את שירותיו, לאתר לו נכס. זאת אומרת, אם הוא שכר את שירותיו לאתר לו נכס, אז בעצם המתווך מייצג אותו והלך לעבוד מטעמו לחפש לו נכסים. אבל אם עכשיו אני פרסמתי את הדירה שלי להשכרה, לקחתי מתווך, סליחה, שיפרסם לי את זה, והגיע פלוני וסוחר ממני דירה, הוא צריך לשלם תיווך?
פה לדעתי המחוקק קצת עשה טעות באיך שהוא ניסח את הדברים, כי מה שקורה בפועל זה שלמרות שהמזכיר סוחר את שירותי המתווך, המתווכים מפרסמים את הדירה ללא כתובת כמובן, ומי שרוצה לראות אותה חייב לחתום על טופס, ומהרגע שהסוחר חותם על טופס, הוא כאילו הזמין את השירותים המתווך, בלי זה הוא לא יראה את הדירה, בלי זה לא תהיה לו אפשרות בעצם לזכור אותה, אז יוצא שהסעיף הזה בעצם לא מקוים.
שהחוק ריק מתוכן.
החוק ריק מתוכן, ולא רק זה, גם בפרקטיקה, מזכירים מעבירים למתווך בדרישה שיגבו רק מהסוחר. כלומר, הרבה פעמים מזכירים לא משלמים דבר. אז לא רק שהם בחרו את המתווך, הם גם לא משלמים לו בכלל. זאת אומרת, אני מדברת מניסיון אישי, ומכירות אישי של
ברור,
המקרים.
ברור, אני מכיר
לא,
את זה.
אני לא אומרת את זה סתם. אז כן, המחוקק כאן לא כל כך הצליח. בסדר, משלמים, רוב הסוחרים היום משלמים. מרבית הדירות מושכרות היום באמצעות מתווכים.
והשאלה האחרונה, למרות שדיברתי פה גם עם לילך על זה, אבל אני רוצה שנזכיר את זה. הרי אנחנו, כל ההתארגנות שלנו בחוזה, זה הרי ליום הרע. זה לא ליום הרגיל. והדייר שלי הפסיק שלם. הדייר שלי הפסיק לשלם, ואני רוצה ללכת לעוד מקרה אחר, שהגענו לסוף החוזה, נגמר החוזה, הדייר לא מוכן לחתום על המשך חוזה, ונשאר בדירה בלי לשלם. בוא נלך אחד אחד, איפה המעמד שלי בשניהם, ואיך אני מטפל בזה כדי לפנות אותו?
אז אני קודם כל אומר שאני עצמאית מ-2013, לא היה לי חוזה כזה שסוחר, חוזה שאני יצרתי וסוחר לא שילם או לא התפנה.
ברגע ששמים מהגנות.
זהו, כי מלכתחילה הבחירה של הביטחונות היא בחירה מושכלת אחרי שזיהינו מי מולך. אז זה כאילו, זה דבר ראשון לדעתי. כי שום דבר לא באמת יפצה אותך על עוגמת נפש של ניהול הליך שלם. ניהול הליך שלם הוא יקר, הוא לוקח זמן, ורוב הפעמים אין לך יכולת להיפרע. כלומר, ברגע שהסוחר נאמר ו... נאמר, כמו שאמרת, סוחר לא פינה או לא שילם. אתה נדרש להגיש תביעה לפינוי. התביעה יחסית מהירה, אבל לאנשים רגילים, 3-4 חודשים שהם לא מקבלים דמי שכירות, זה כבר קטסטרופה. זאת אומרת, אפילו שזה זמן מהיר.
משכנתה, חיים מזה.
בוודאי. וגם ברגע שכבר אתה בהליך משפטי, אז השמירה על הנכס היא כבר לא שמירה. בן אדם שנמצא שם כבר אין לו שום אינטרס להיות בסדר. הוא יכול לגרום נזקים, הוא יכול לעקור דברים, הוא יכול... זה כבר לא מעניין אותו.
כבר שלב סכסוך.
בדיוק, אחריו המבול. אז אנחנו נגישים לבית משפט ומזמינים אותנו לדיון יחסית זמן קצר. הצד השני מגיש כתב הגנה, מגיע לדיון. נאמר וכבר בדיון הראשון, השופט מתרשם שאין הגנה וצריך לפנות. הוא נותן צו פינוי. עם זה אתה הולך להוצאה לפועל. 30 יום פותחים, כאילו הודעה מוקדמת. נקבע תאריך, לתאריך אתה צריך להגיע עם קבלן הוצאה לפועל, עם שוטרים בשכר, ים כסף, ומסעיות לפינוי. קטסטרופה, כסף נשפך כמו מים, עד שאתה מפנה. אז באמת, אין הליך שבאמת, כי כבר סיימת את הפינוי, אתה מזכיר את הדירה, כבר לדייר חדש, עכשיו אתה צריך לנהל הליך של תביעה כספית. לאסוף את כל האסמכתאות להוצאות, להגיש תביעה כספית, לנהל אותה בבתי משפט בישראל, זה גם יכול לקחת 3-4 שנים. סיימת להוכיח את הנזקים שלך, עכשיו תיגש להוצאה לפועל, תגבר אותם. בקיצור, קטסטרופה. אז עדיף באמת לא להגיע למקומות האלה, ולקחת עורך דין ביום הראשון. זה גם מבחינת עלות כספית, זה לא משהו בשמיים. הליווי של עורכי דין בעסקאות שכירות הוא לא גבוה.
כמה עולה?
בדרך כלל נהוג לקחת על דירות מגורים חצי חודש פלוס מע"מ, ולא פחות מנאמר 2,000 פלוס מע"מ, 2,500 פלוס מע"מ, זה השכר. וכבר יש לך...
זאת אומרת, את משלמת עוד חצי חודש או חודש לעורך דין, ואת חוסכת חודשים שאת לא נפגעת אחר כך.
חודשים של עוגמת נפש, וגם יש לך כבר איזשהו הסכם שהוא בנוי לך. אז כבר העדכונים שלו, הערכות שלו, זה כבר לא מחיר מלא, זה כבר עורך דין שמלווה אותך. כן, לדעתי זה ממש... שווה את העלות הכספית היחסית זניחה.
תקשיבי, אני חושב שעשית לנו סדר מוחלט. קודם כל אנחנו מבינים שחובה לקחת עורך דין בסחירות, ואנחנו לא צריכים להמציא, שזה אנשים למדו כמוך, ואני חושב שרק להקשיב לך, רק להקשיב לך, ואני ברוך השם ננוסה, וכבר למדתי משהו. אז אני אומר, קודם כל ברגע שלקחנו בעלת מקצוע כמוך, וצריכים לראות שזה עורך דין שבקי, בתחום לא עורך דין כל אחד עושה את זה, ולא כל עורך דין מוכן להתעסק עם זה. לא שזה עוד פעם, לא כל אחד מוכן בשביל 2,000 שקל לעבוד, אנחנו יודעים, מכירים את עורכי הדין. אבל זה חלק מפרנסה, וזה חלק משירות שאת נותנת, ברור ללקוחות שגם קנו דרכך את הדירה, או לא רק. אבל מה שחשוב כאן, שאנשים יבינו, שהרי גם שאנחנו שמים אזעקות בבית, ורב בריח, או דלתות אחרות, ומנעולים עם כל מיני וכזה בריח שסוגר את הבית, בסופו של דבר נגד המקצוענים. אנחנו לא יכולים, אבל אנחנו הרחקנו אותם. ואני חושב שמה שלמדנו פה, זה באמת במעט, יודעת, רק ככה, בכללי שדיברנו, לא ירדנו לדקויות, אבל שאם את עורך את החוזה נכון, אם את קוראת את הבן אדם, את מתאימה לו את החוזה, זאת אומרת, את חיית, את רואה את הבן אדם, את מתאימה לו את החליפה, את יודעת איך להתגונן בפניו ספציפי, בסופו של דבר, יכול להיות שיהיה תקלה, אבל הסבירות תהיה יותר נמוכה, זה כמו בכל התחום שאני מתעסק, בנדלן, אומרים בנדלן אין סיכון, אין דבר כזה. אנחנו מקטינים את הסיכון, בזה שאנחנו מגדילים את הסיכוי בבדיקות שאנחנו עושים ובכהכנות, ואם הייתי עושה איתך פרק על רכישת דירה, את היית מדברת איתי אותו דבר על כל הבדיקות המקדימות. אז ורד היקרה, כל כך טוב שבאת.
תודה רבה.
עלית לירושלים ביום הגשם הזה וביום של מלחמה. ואנחנו נעלה את הפרק, מי ששומע אותנו זה ביום ראשון הבא, זה כבר שידעו שאתם העליתם שהקלטנו את זה שבוע קודם. ואין לי ספק שאנשים יקשיבו לו וילמדו. אני למדתי, אז תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו נמשיך להיפגש בכל המאורעות של ביז.
בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה.